גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 228 במרכזו, קולונוסקופיה אאוט קפסולה אין, שיטה חדשנית לבדיקת המעיים לאיתור גידולים. וגם על הרתחת מים עם השמש והדברת יתושים עם החברים שלהם עצמם. לפני הכל הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. קולטי קרינה המסוגלים לשמר את העוצמה למשך זמן רב.
הבעיה העיקרית היא הסעה. סחרור של אוויר בין פלטה שחורה חמה לזכוכית קפואה מבריח את החום החוצה. Okay. ומה שדיגי פיתחה זה בידוד שקוף. שנותן לקרינה להיכנס ומפריע לאוויר להסתחרר.
סריקת המעי הגס לגילוי מוקדם של סרטן עכשיו בקפסולה משוכללת.
מעין איזה מקם אפשר להגיד שמבוסס על קרינה, שבקפסולה יש לה מקור קרינה מאוד מאוד חלש, אבל מספיק לטווח של 2-3 סנטימטר.
אוקיי.
והיא סורקת את המעי וקולטת את ההחזרים של הקרינה מהדופן של המעי. זה כמו תתאר לך מטוס שטס מעל עיר ומודד את המרחק בגובה, אם יש איזה גבעה או משהו כזה, הוא מודד את המרחק, ואז הוא מצייר תמונה תלת-מימדית של הדופן של המעי. Okay. ואם יש פוליפ שבולט פנימה, זה כמו איזה גבעה שמטוס טס מעליה.
והחברה שעשתה זאת והצליחה לאתר זחלי יתושים זכריים לצורך יצירה של הדברה ביולוגית.
זחלים אין להם עברי רוויה, אבל אם מסתכלים פנימה אל תוך הזחל, בספקטרום אור מאוד מאוד מסוים, ניתן להבחן תאים של עברי הרוויה הזכריים דובי, כלומר מה שהולך להתפתח לקראת עברי הרוויה הזכריים.
שלום צביקה קליר, מנכ"ל חברת טיגי סולר, שלום לך.
שלום, שלום רב.
ורק מהשם אני יכול להניח שאתה מייצר חום מהשמש, לא מהשם.
אמת, ולא רק מהשמש, אבל באמצעים מתחדשים ויעילים.
תראה, עושים את זה הרבה. איפה המומחיות שלכם?
אנחנו כולנו גדלנו עם דודי שמש על הגג, ואנחנו מתקלחים לעתים קרובות במים שהשמש חיממה, וקולטי השמש האלה יעילים בחימום של מים ל-40-50 מעלות, שזה מה שאנחנו צריכים למקלחת, במזג אוויר כמו בישראל. אפילו בישראל, בחורף אנחנו כבר מוסיפים חשמל לדבר הזה.
אוקיי.
רוב החום בעולם נצרך במזג אוויר קר יותר, ובטמפרטורות גבוהות יותר. והקולט שלנו ייחודי בזה שהוא יודע לעבוד גם בהפרש גבוה של טמפרטורה מהסביבה. כלומר, גם כשקר בחוץ, או כשצריך טמפרטורה של מים הרבה יותר גבוהה, הוא עדיין עובד בנצילות מאוד גבוהה.
בוא תספר לי שאתם לוקחים את החום, את האור מהזוהר הצפוני והופכים אותו לחום.
קודם כל, אנחנו מחממים מבנים בנורווגיה. בחורף.
או, איך קלטתי.
יפה.
אבל לא מהזוהר הצפוני.
לא מהזוהר הצפוני, אבל בנורווגיה, למשל, באמת גם קר מאוד בחוץ, וגם יש מעט שעות של שמש בחורף.
אוקיי.
אנחנו רגילים אינטואיטיבית לחשוב שהקולטים מתחממים מזה שחם בחוץ, אבל בעצם חומר הגלם הוא קרינה. אם אני יוצא החוצה ואני רואה, אפילו אם קר, יש שמש. ואם הקולטים טובים, הם יודעים לעבוד עם זה.
כן, אבל גם שם, תסכים איתי שיש להם חצי שנה שמש בפחת, וחצי שנה שמש בתצרוכת על. בסדר? כלומר, יש שם שינויים די משמעותיים.
נכון.
ובכל זאת אתה מצליח לחמם שם את המים עם קולטים.
נכון, כי יש לנו קולטים מיוחדים, שהם מאוד טובים בלעשות את הדבר הזה.
אנחנו הולכים לדבר על זה, אתה לא תסתיר את זה מאיתנו.
בשמחה.
אוקיי, ממה מתחילים? זאת אומרת, שדה המחקר זה מדינות קרות, או ששדה המחקר זה הצורך בוא נגיד, זה המקומות שבהם צריכים קצת יותר חום, ושהוא יעלה פחות.
שדה המחקר מתחיל בחום תעשייתי, למען האמת.
אוקיי.
המשפחה שלי באה מכימיה טקסטילית, כשעוד עשו טקסטיל גדול במדינת ישראל, אנחנו היינו בעלי השליטה בחברה שעשתה צביעה והשפרה בסדר גודל משמעותי. במפעלים תעשייתיים יש הרבה מאוד חום שנצרח, למשל, בצביעה והשפרה יש הרבה מאוד חום ב-80-90 מעלות.
אוקיי.
ומה שאנחנו מכירים זה את איך מפעלים משתמשים בחום. עכשיו, בעצם בתוך המפעל שלנו נולדה טכנולוגיה שהתחילה מצורך. הצורך התחיל במשבר האנרגיה של שנות ה-80, ופתאום ב-cost of goods sold של המפעל, בעלות של המוצר, הייתה הרבה יותר אנרגיה משכר עבודה, וזה מפעלים עם הרבה עובדים. ובעצם פותחה טכנולוגיה כדי לפתור בעיה של מפעל.
תראה, גם כשאתה מפתח טכנולוגיה כזאת, באיזושהי צורה אתה צריך לקלוט את, אם אתה מדבר על סולארי, אתה צריך לקלוט איזושהי תאורה או קרינה לצורך העניין.
נכון.
ולהפוך אותה לחום בצורה כזאת שהיא תייצר אפשרות לעבוד. זאת אומרת, אם אתה מחמם מים, אתה צריך להגיע איתם לפחות ל-100 מעלות. יותר מזה, אני חושב שהם לא יכולים.
כן, אז זה לא לפחות, לכל היותר, אחר כך זה נהיה קיטור. כן. אבל אתה צודק, אז אני יכול להסביר רגע בקצרה מה האתגר. בעצם מה הקושי של, אנחנו תופסים את קרינת השמש כמו שעושה דוד שמש, קולט של דוד שמש רגיל. אבל הבעיה העיקרית של קולטי שמש היא שכשאתה שם משהו חם בתוך סביבה קרה, הוא מתקרר מהר מאוד לסביבה, אלא אם כן אתה מבודד אותו. גם בקולטי שמש יש בידוד, אבל בצד שפונה לשמש, אתה לא יכול להשתמש בבידוד כמו שאנחנו מכירים, צמר סלעים, הכתום הזה שיש בתוך הקירות גבס, כי השמש לא תיכנס.
נכון.
אז מה שעושים זה לא מבודדים טרמית בצד שפונה לשמש.
אתה שם שם קיר של זכוכית?
רגע. אז לפני זה, רגע, צריך להבין שמה שקורה בקולטים רגילים הוא שהם, ככל שמחממים לטמפרטורה יותר גבוהה, או תאר לך שקפוא בחוץ, אז בעצם מאבדים מהר מאוד את האנרגיה בחזרה החוצה. זאת אומרת, זה כן מתחמם,
אבל
זה מתקרר והולך לאיבוד מהר מאוד בחזרה לסביבה.
ברגע שזה נכנס לצינור, זה כבר מתקרר.
אבל עוד לפני שזה נכנס לצינור, בעצם מה היית רוצה בקולט שמש? היית רוצה שאחוז גבוה ככל הניתן מהאנרגיה שיש בקרינה שנופלת על הקולט, שתהפוך לחום במים. אבל עוד לפני זה, הפלטה השחורה מתחממת ומיד מתקררת בחזרה לסביבה.
זאת אומרת שאם אני מחפש שאלת מחקר בסיסית בעניין הזה, זה איזשהו מוצר או איזשהו חומר שיאפשר קליטה של קרינה בדרגה נמוכה, והפיכתה לחום בדרגה גבוהה.
בעצם מה שאתה רוצה, זה משהו שייתן לקרינה להיכנס פנימה,
כן,
ויחסום
לא
עיבודים טרמיים החוצה. והעיבודים הם כמו פיזיקה של כיתה י' א', יש השאה והולכה וקרינה. כן. כאן הבעיה העיקרית היא השאה. סחרור של אוויר בין פלטה שחורה חמה לזכוכית קפואה, מבריח את החום החוצה.
אוקיי.
ומה שדיגי פיתחה זה בידוד שקוף. שנותן לקרינה להיכנס ומפריע לאוויר להסתחרר.
שעשוי ממה? זה ידיים פלסטיק או קרבונט או מה זה?
זה נקרא צלולוז טריאצטט.
Okay.
זה חומר שהוא מבוסס קצת על צלולוז, אתה שומע את הטירס בתוך הדבר הזה, אבל okay. זה דומה מאוד לחומר שפעם היה לנו בפילמים במצלמות. אבל עם אדיטיבס מאוד משמעותיים לייצב את הדבר הזה, ועם סטרקצ'ר הנדסי שהוא יציב. ובעצם מה שהוא עושה, אם אתה חושב מה עושה בידוד רגיל בעצם, בידוד רגיל, מה מבודד בבידוד רגיל? האוויר. מה עושה הבידוד? מפריע לאוויר להסתחרר. אנחנו עושים אותו דבר, שקוף.
אוקיי.
אנחנו נותנים לקרינה להיכנס, הפלטה השחורה מתחממת, ואנחנו מפריעים להבריח את האנרגיה הזאת בהסעה.
כשפיתחתם את הדבר, היה צריך לפתח חומר מיוחד לזה?
יש פה הרבה מאוד הנדסת חומרים, יש פה סטרקצ'ר, יש פה חיבור של בידוד שקוף כזה לזכוכית, עבודה עם דבקים, יש פה ייצור, טכניקות ייצור ספציפיות מיוחדות, ומכונות מיוחדות לייצר את החומר הזה.
צביקה, שנייה, אני רוצה להבין, מה שאתם מייצרים זה את החומר עצמו ואז הופכים אותו ללוחות שקופים כאלה?
אנחנו, החומר הזה מיוצר לפי ספציפיקציות שלנו אצל קבלני משנה. אנחנו מהחומר הזה שמגיע אלינו...
לא, עזוב, אני מנסה להבין את הפיתוח, כי חומר כזה אתה יכול להשיג פעם אחת בסקסוגת, זאת אומרת, אתה מחמם או מערבב הרבה חומרים ויוצר לוח שקוף, אבל אתה גם יכול להשיג אותו בצורה כזאת שאתה שם שכבות.
כן, לא. זה, הדבר הזה נראה כמו כברת.
אוקיי.
זה מתחיל מגלילים כאלה של צלולוז טריאצטט, שמולחמים בדרך מאוד מסוימת, וזה נראה כמו בעצם חורים כאלה, שנמצאים אחד ליד השני, ממש כמו כברת של דבורים.
אוקיי.
ויש זה טכניקת ייצור מיוחדת, והדבר הזה עושה את מה שאנחנו רוצים. והוא קצת רך כזה, ואנחנו בעצם מצמידים אותו לזכוכית, ואנחנו בונים קולט שהוא מיוחד. אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה בתוך קולט רגיל, מכיוון שכמו שקורה במערכות טכנולוגיות רבות, ברגע שאתה משנה פרמטר אחד, אז פרמטרים אחרים שהיו יציבים קודם מתבדרים. אז אותו דבר קרה פה, אני אתן לך דוגמה למשהו שקרה פה. ברגע שמוסיפים בידוד שקוף, אם אתה לא מושך חום החוצה מהקולט, זה כל כך יעיל שהטמפרטורה תעבור את ה-300 מעלות צלזיוס, ויש בדבר הזה חומרי מבנה שלא עומדים ב-300 מעלות צלזיוס.
כן, ואז יתפרק.
ואז זה מתחיל להוציא ישן ועוד כל מיני דברים טובים אחרים. אז מתברר שצריך לפתור פה עוד כל מיני בעיות.
למשל, פתרתם את בעיות הכיסא החשמלי.
אז פתרנו בעיות של התחממות יתר, וצריך לנהל פה נשימה ולחות, כל מיני דברים שונה מקולטים אחרים, ולכן אתה לא יכול לעשות את זה בקולט רגיל. אבל פעם שפתרנו את הבעיות האלה, מתברר שלמשל הובלנו לזה שיש לנו קולט שעמיד ולאורך זמן הרבה יותר ארוך מקולטים רגילים.
תגיד, כן. כדי להגיע לשכבה הזאת, כן. קודם כל זה, אתה מדבר על שכבה גמישה, אתה צריך, זה נראה כמו ספוג, כלומר אתה שם אותו כפלטו לא. ספוג, אלא?
המכונה שמייצרת את הבידוד השקוף מוציאה לנו פלטות.
כן.
שנייה, אני מסביר. מוציאה לנו פלטות כאלה בגודל של 2 מטר מרובע על 4 סנטימטר.
אוקיי.
אנחנו, יש לנו שיטה שפיתחנו שאנחנו מורחים איזשהו דבק מיוחד על זכוכית, ואנחנו מצמידים את הדבר הזה לזכוכית, ואחר כך יש לנו פלטה של זכוכית עם מחברת, ואת הדבר הזה אנחנו מוסיפים לתוך קולט, שהוא נראה כמו קולט רגיל, כמו שאנחנו מכירים, הוא יותר שמן, ויש בו עוד כל מיני מערכות, שבסופו של דבר מאפשרות גם את הביצועים היותר טובים, זאת אומרת, אנחנו מייצרים הרבה יותר חום ליחידת, למטר מרובע נגיד, במיוחד אם קר בחוץ או כשצריך טמפרטורה גבוהה, והדבר הזה גם חי הרבה יותר זמן. ואחר כך הולכים לבנות מזה מערכות, כי גם המערכות מאוד שונות מאשר...
אפשר לבנות מזה בית, ואז יש לנו חממה לצורך העניין. אבל לא, אבל זה ברצינות, זה נמצא, עוד שאלה טכנית אחת, זה נמצא מעל... הארגז של דוד השמש הזה, או שהוא נמצא מתחת לזכוכית? כאילו ביחס למקום שנמצא...
מתחת לזכוכית.
ושם בפנים יש מים למטה, או מה?
קולטי שמש, בנויים ככה, יש בדרך כלל זכוכית, ואחר כך רווח של אוויר, ואחר כך פלטה שחורה, ולפלטה שחורה מוצמדים צינורות מים מאחור, ואחר כך יש בידוד, וכל הדבר הזה עטוף בארגז.
אוקיי.
אצלנו, מתחת לזכוכית, יש... פלטה כזאת של בידוד שקוף, ואחר כך מתחילה פלטה שחורה וצנרת מים ובידוד רגיל, וכל הדבר הזה עטוף בארגז, ויש שם עוד מנגנונים נוספים ש...
חס מלי להזכיר?
ההפך, אני ממש מוכן לדבר על זה, אני חושב שזמננו קצר.
לא, זה בסדר, בוא רק נזכיר אותה מה זה, זה מנגנונים להולכת המים או לחימום גם כן?
לא, המנגנונים הנוספים, למשל, עסוקים במניעת התחממות יתר, יש, אנחנו... מי שעסוק בפינוי חום מכיר שיש דבר כזה שנקרא heat pipes. כאן אנחנו עוסקים במשהו שנקרא closed loop heat pipe. בעצם יש לנו מנגנון שאוסף חום כמוס בפנים, אם זה הגיע ליותר מ-100 מעלות, ומשחרר אותו על רדיאטור קטן בחוץ. אבל בניגוד לרוב מנגנוני הקירור... לא, זה, okay. זה על רדיאטור. מנגנוני קירור, בדרך כלל אתה רוצה שיקררו כל הזמן.
Okay.
וכאן אתה רוצה להעביר את החום ליוזר כל הזמן, ולקרר רק כשהגעת לטמפרטורה גבוהה מדי. אז יש פה כל מיני מנגנוני, זה צריך להיות מאוד פשוט וזול, בסופו של דבר מדובר בקולטי שמש.
אוקיי, יצרת מים ב-100 מעלות, מה אתה עושה איתם?
אז זה באמת מעניין, אולי אני קופץ רגע ל-20,000 רגל. אנחנו שומעים כל הזמן על אנרגיה מתחדשת, ובעצם כשאנחנו שומעים על אנרגיה מתחדשת, אנחנו כל הזמן שומעים על חשמל באנרגיה מתחדשת. אנחנו שומעים על פוטו-וולטאי ועל רוח ועל בטריות. צריך לשים לב שרק 20% מהאנרגיה בעולם עוברת על רשתות חשמל. וצריך לתת מענה, זה עולה כסף ומשחרר CO2, גם שני דברים עיקריים אחרים, אחד תחבורה ולא נדבר עליו, והשני הוא חום. חום הוא כמחצית מכל השימוש הסופי של אנרגיה בעולם. והוא נמצא ממים חמים למקלחת וחימום מבנים, והרבה מהחום נמצא בתהליכים תעשייתיים, אבל גם במסחריים, למשל אם אתה הולך לבית מלון, אז יש שם שטיפת כלים, יש שם חום. חום נעשה בדרך כלל לא בחשמל, בדרך כלל בשריפה של דלק פוסילי, מגז טבעי ועד פחם, וגם פה צריך פתרונות. אגב, זה הרבה יותר רלוונטי היום, אחרי שרוסיה נכנסה לתוך אוקראינה, וחסר הרבה מאוד גז טבעי באירופה, והגז הזה סיפק חום
לתהליכים תעשייתיים ולחימום מבנים.
אז רגע, את המים, אם ככה, את המים שעוברים שם, אתה אוגר במיכל, ואז אפשר להשתמש בזה לכל צורך, נכון, נקרא לא. לזה מבצעי חימומי.
אז צריך להגיד שטיגי היא לא יצרן קולטים סטנדרטי, כי יצרני קולטים שולחים קולטים, ואנחנו מקימים מערכות. Mm-hmm. וכשאתה נכנס לתוך מפעל מזון, למשל, אז צריך להכיר איך עובדים מפעלים ולבנות מערכות. צריך למשל לראות שיש איזה חום שיעורי שאפשר לקחת מאיזה קומפרסורים או מצ'ילר ולשלב אותו במערכת, ואיך מתחברים לתוך התהליכים, ואיך עושים לדבר הזה אגירה חכמה, ואיך מתחברים עם הבקרה לבקרת המפעל, וצריך לתת לדבר הזה שירותים בענן עם אופטימיזציה, ובעצם אנחנו מספקים פתרון. Mm-hmm. עכשיו, יש לפתרון הזה, יש קומפוננטה מאוד מיוחדת, שהוא קולט שמש שדיברנו עליו קודם, ואז אנחנו יודעים לייצר חום באנרגיה מתחדשת לשימושים תעשייתיים ומסחריים. Mm-hmm. וכשאמרת לאן זה הולך, אז אנחנו עושים ממים חמים לעכשיו סיפקנו מערכת לבית חולים פה בארץ, ובסיסי צבא ובתי מלון, בתי אבות מצד אחד. שוב, מקלחות גדולות צריכות טמפרטורה לא כמו בבית, לא מחממים ל-40 אלא ל-65.
אני יותר מסתכל על סאונות ודברים כאלה.
אבל אפילו מקלחות בבית חולים מחממים, כן, את המים ל-65 כבר. ואז יש שם גם מטבחים ומכבסות, ובתעשייה זה, יש הרבה מאוד תהליכים כאלה.
אבל זה עדיין לאגור את המים, או לאגור את המים במיכלים, ואז
ואז לספק מהמיכלים, או בזמן אמיתי.
זה לא גורם להם להתקררות קצת, או
בכל הגירה יש קצת הפסדים, אבל אנחנו, יש לנו למשל מיכל שאנחנו מדדנו עליו הרבה מאוד, שמספק מים חמים לתהליך של שטיפה של חביות יין בעקבי רמת הגולן. Mm-hmm. מיכל של 30 מטר קוב שעומד בקיץ ב-100 מעלות, אז הוא מפסיד 3 מעלות על פני הלילה, אבל זה לא דרמטי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי אנחנו ככה על הקצה. תראה, יכול להיות שיהיה לך מעניין לענות לי על המקום שבו המערכת הזאת מייצרת חום בהספקים הכי גבוהים. אבל אני רוצה שתגיד לי מה היחידה הכי קטנה שאתה יכול לקחת ולחמם אותה, או לייצר עבורה מערכות חום כדי שיתנו לה את השירות היעיל ביותר.
תראה, אנחנו עכשיו הודענו ממש לפני שבועיים שאנחנו עומדים להקים מערך של 4,000 מטר מרובע קולטיים עבור מפעל תעשייתי בקליפורניה גדול, ואנחנו מחליפים לו בערך 60% מכל הגז הטבעי שהוא צריך. זאת אומרת, על הצד הגדול, ואפשר להתקין הרבה מאוד מערכות כאלה, והעולם מתחמם, אם אני יכול להשתמש במונח חום פה בכפילות, לקראת הדברים האלה. הוא גם רוצה לחסוך כסף וגם רוצה להפחית פלטות. והדבר הזה נהיה מאוד מאוד חשוב, בעיקר לשחקנים הגדולים, לתעשייה. התעשייה רוצה לדווח שהפחית הפלטות.
צביקה קליר, תשמע, אנחנו עוד יכולים לשבת פה ולדבר הרבה, אבל נאלץ להסתפק בזה בגלל מחסור בזמן. יש לנו הרבה חום, אבל תודה רבה לך.
תודה גם לך.
שלום דוקטור שלמה לבקוביץ', שלום לך. אתה מעמותה, אתה יושב ראש עמותה שנקראת צו מניעה?
אכן נכון, משנתבות.
שלום לך. ואני כבר אומר, אנחנו הולכים הרבה להשתמש במילה תחת, לא להיבהל, זה דווקא בהקשרים חיוביים על עניינים שליליים. בסדר, על זה,
כן,
נכון?
אכן נכון, כן.
אנחנו הולכים לבדוק איך נמנעים מסרטן המעי הגס מצד ימין, אבל גם מקולונוסקופיה מצד שמאל, שזה, אתה יודע, אחת הבדיקות הפולשניות הכי פחות נעימות שקיימות.
איך להישאר בריאים, זאת המטרה.
בסדר, זו התוצאה בסוף, זה השפיט של המשולש. אז למה אנשים בעצם לא רוצים לעשות בדיקות קולונוסקופיה?
או, יש לנו איזו רשימה של 20 או 30 תירוצים, אבל
נדמה לי שחסרים לך כמה אפסים, אבל בסדר, אוקיי.
מצד אחד, חלק מהאנשים לא יודעים שהם צריכים להיבדק.
אוקיי.
אבל אלה, גם אלה שיודעים, יש מרכיבים פסיכולוגיים בזה. יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה, אם יבדקו בדרך יגלו משהו, אז אני מעדיף לא להיבדק. יש כאלה שאומרים, הבדיקה כואבת ומסוכנת. יש כאלה שחוששים מהמבוכה הזאת של איברים אינטימיים ומכניסים משהו בפי הטבעת, וכל ההקשרים הלא נעימים שקשורים עם לבדיקת קולונוסקופיה.
אבל אתה אומר מגיל 50 אין מנוס?
יש מנוס, יש בדיקה אחרת שנקראת דם סמוי בצואה, שאפשר לעשות בבית, שהיא לא כואבת, לא אין בה שום סכנה. מצד שני, היא הרבה פחות מדויקת, וכוללת, בכל זאת, גם שם צריך להתכופף לתוך האסלה, ולקחת דגימה מהקאקי, ולמרוח באיזשהו מקום וכדומה.
כלומר, הריח פחות נעים.
כן, אבל העיקר לעשות משהו. יש גם בדיקה אחרת נוספת שנקראת קולונוסקופיה וירטואלית. אנחנו בעמותה אומרים לאנשים, תדעו את היתרונות והחסרונות של כל בדיקה, תיקחו אחריות, תבחרו משהו, תעשו משהו.
עכשיו, אנחנו נדבר על שתי המצאות שאתה מעורב בפיתוח שלהן, ואז אנחנו יודעים טוב מאוד מה שדה המחקר, המעי הגס, שיש אותו לרובנו, כי בחלק, אתה יודע, חלק הולכים עם, עם קרוטים כאלה, אבל כשאתה ניסית לייצר את שאלת המחקר, לאן הלכת?
לשני כיוונים. א', כמו שאמרתי, שחלק גדול מהאנשים לא רוצים להיבדק, או חוששים להיבדק, או יש מדינות שבכלל אין להם את היכולת לבצע קולונוסקופיות, אין מספיק רופאים ואין מספיק מומחיות בדברים האלה. וכיוון שני הוא להגיד לאנשים, בואו תעשו, אם אנחנו יכולים לפתח בדיקה יותר פשוטה, יותר קלה, יותר נקרא לזה ידידותית למשתמש, שגם אם היא קצת פחות מדויקת, עדיין עדיף לה שיעשו אותה, ואז אם יהיה תוצאה חיובית, אז אנשים ודאי יסכימו לעשות קולונוסקופיה.
אתה תסכים איתי, דוקטור, שפה יש עניין שהוא הרבה יותר בהיבט תדמיתי, מאשר בהיבט רפואי, לפני הכל.
אני מסכים. המחסומים הם בעיקר פסיכולוגיים, תדמיתיים, כמו שאמרת, ציבוריים. יש משל בגרמניה, העמותה המקבילה שלנו, גייסה את אלוף גרמניה באגרוף. כי בגרמניה, מי שהולך לעשות קולונוסקופיה הוא כאילו לא גבר. כי גבר לא יסכים שידחפו לו צינור בפי הטבעת. אז לקחו את אלוף גרמניה להגיד, אני עשיתי, מה איתכם?
חשבתי שיש להם כמה כדורגלנים מפורסמים, או נהגי פורמולה מפורסמים. אפשר היה ללכת עליהם. בכל זאת הם משתמשים באביזר הזה יותר מכל דבר אחר.
תראה, בארץ, למשל, מה שעשינו, אם אתה זוכר, את רלף קליין, המאמן של מכבי תל אביב.
זכור לברכה, כן.
נכון. בגיל 60 ומשהו, הוא חלה ומת מסרטן המעי הגס, כי הוא לא נבדק. אז אחר כך גייסנו את כל החניכים המפורסמים שלו, מיקי ברקוביץ' ומוטי ארואסטי וטל ברודי וכן הלאה, ועשינו אותם סרטון. הם כמובן כולם נבדקו, כי הם היו בטראומה אחרי רלף קליין, שהם הגיעו לגיל, הם נבדקו.
אוקיי.
וכל אחד אמר, אני כבר נבדקתי, מה איתכם?
הבנתי. אבל עדיין, דוקטור, הצורך הזה לא יורד, ויש הכרח לפתח כמה דברים שיובילו לשינוי הבדיקה. אבל לפני זה, בוא נגדיר מה בעצם בודקים. כי כשאתה מכניס סיב צילום לתוך צינור המעי הגס, דרך פי הטבעת, אתה בעצם עוקב אחרי מה שקורה שם. מה מחפשים?
מחפשים פוליפים. פוליפים זה משהו שכמו נקודות חן, שמתחילות בגודל של גרגר אורז, ואחר כך...
השם הזה, נקודת חן קצת, אתה יודע, מטעה כאן, אבל...
כן, נכון. זאת אומרת, זה גידול שפיר, שלא סרטני, והוא יכול להישאר שם במשך 120 שנים, כל החיים, ולא יפריע לחלוטין. אבל הוא גדל כל שנה במילימטר, הוא יכול להיות בסוף בגודל של גרגר חומוס, או אפילו בגודל של זית.
הוא לא סותם את ה...
לא, התוכן של המעי מצליח לעבור סביבו, והוא לא מפריע, ואנחנו לא מרגישים אותו, ואין לנו שום סימני עזרה.
והדבר הזה יכול להפוך לסרטני?
כן. רוב מקרי הסרטן מתפתחים בסוף מהפוליפים. עכשיו, למה הפוליפים כל כך מטרידים אותנו? כי לשליש מהאוכלוסייה יש כבר. זאת אומרת, אם אתה זוכר שהיינו ילדים ושיחקנו משחק כזה, משלוש יוצא אחד,
כן.
שליש מהאוכלוסייה הולכים עם פוליפים בלי שהם יודעים את זה.
אתה יודע מאיזה גיל אפשר להתחיל?
אז ההנחיה היא פשוט סטטיסטית. בדקו בעולם הרבה מיליוני אנשים וראו שלפני גיל 50 כמעט ואין פוליפים.
אוקיי.
אבל יש הסתייגות. יש אלה שיש להם סיפור משפחתי.
או, בדיוק, לשם אני חותר.
מתחילים בגיל 40. או אפילו אם רוצים לדייק, אם מישהו, למשל אבא או אמא חלו בסרטן המעי הגס, צריך להתחיל להיבדק 10 שנים לפני הגיל שהובחנה מחלה אצל ההורים.
אוקיי, ואז אתם צריכים להתחיל לפתח איזשהו מוצר שיעשה את הבדיקה הזאת, בלי ש... אתה יודע, בלי שאני אשכב על המיטה וירדימו אותי ורופא ואחות יבדקו מה קורה אצלי בפנים.
נכון, אנחנו רוצים להוציא, בעצם שפיתחנו את הקפסולה הראשונה בחברה שקראו לה Given Imaging ביוקנעם,
אוקיי.
על שנת 1999, כבר חברה עדיין קיימת ומצליחה ומוכרת בכל העולם. הרעיון היה למצוא דרך איך לצלם את המעיים בלי כל התהליך שצריך להגיע לבית חולים וצריך לשכב ובלי טשטוש, בלי כלום. והפיתוח היה, אני לא ממציא, גבי עידן היה ממציא, של קפסולה כזאת בגודל של כמו ויטמין גדול, שבולעים אותה. יש בפנים מצלמת וידאו, יש בפנים מקור תאורה, יש בפנים משדר שמשדר החוצה. על החגורה הנבדק לוקח משהו כמו הסמארטפון, איזה מקלט קטן כזה, והקפסולה בולעים אותה והיא מתקדמת בצורה טבעית. בן אדם הולך הביתה, הולך לים או מה שהוא עושה, ומזה מצלם ומשדר החוצה.
רגע, אתה לא מדבר על אב טיפוס, כי אב טיפוס בטח היה משהו אחר. אנחנו כבר מדברים על המוצר הבר קיימה, מה שנקרא.
כן, כן, המוצר הזה כבר קיים 20 וכמה שנים, הוא מצליח מאוד בעולם.
ועדיין עובדים עם קולונוסקופיה?
רגע, רגע. לכל דבר יש יתרונות וחסרונות.
אוקיי.
הקפסולה הראשונה שפותחה בשנים ההם הייתה לצלם בכלל את המעי הדק, ששם יש מחלות אחרות כמו קרונס וקוליטיס וצליאק, שהן מחלות שהן לא סרטן, אבל עדיין מאוד מטרידות.
אוקיי.
ולמעי הדק אין דרך להגיע בכלל. הקולונוסקופ לא מגיע לשם.
דרך הגרון אולי.
גם לא. המעי הדק אורכו 5 או 6 מטרים, וכשנכנסים דרך הפה, עוברים את הוושט, את הקיבה, ומגיעים להתחלה של המעי הדק, ל-20 סנטימטרים הראשונים, ויש 6 מטר שאי אפשר לראות בכלל.
ואז נכנסים ועומדים. מפחיד זה נראה שם.
אבל הקפסולות צילמו, וזו הייתה הצלחה מסחרית והצלחה קלינית מאוד גדולה. זה עדיין החברה הזאת קיימת, אם אומנם נמכרה לחברה אמריקאית, אבל הייצור עדיין ביוקנעם והפיתוח שם, וזה נמכר בכל העולם בהצלחה מאוד גדולה.
אני אהבתי דווקא את המקור אור שזה עושים. אם אתה נכנס לאיזשהו דיסקוטק חשוך, אז אתה אטרקציה מעוררת.
אתה יכול להרים את הרגל, כמו שג'יי לנו עשה על זה בדיחות, שאתה יכול לצלם את החבר'ה מהסביבה וכל הדברים האחרים.
אוקיי, אבל בוא נלך.
אבל בוא נחזור. אז אחר כך אותה חברה התקדמה ופיתחה קפסולה דומה מבחינת המבנה, אבל שעובדת יותר שעות, והיא מגיעה גם אחרי שהיא עברה את כל המעי הדק, היא מגיעה למעי הגס, ואם המעי הגס נקי, כלומר צריך לעשות את אותה הכנה כמו בקולונוסקופיה, היא מצלמת גם את המעי הגס.
אוקיי, אבל המעי הגס לא נקי ברוב המקרים, אז אלא אם כן עשית לפני כן,
נכון,
עשית הכנה.
אז לקפסולה של המעי הגס צריך לעשות הכנה, כמו לקולונוסקופיה, כמו לפנות את כל התוכן של המעי, כי אחרת הקפסולה לא תראה שום דבר. וחוץ מזה צריך גם לשתות הרבה מאוד נוזלים, והקפסולה בעצם נסחפת כמו עם צונמי כזה במשך כמה שעות, עוברת את המעי הגס ומצלמת.
מה שמעניין אותי זה הסרטון שיוצא אחר כך. זה, אוקיי.
אתה יכול לחשוב גם על הרופאים שיושבים כל היום, וזה מה שהם רואים כל היום, סרטונים כאלה.
נדמה לי שוולט דיסני היה עושה מזה סרט עלילתי, אבל בסדר. אוקיי, עכשיו וזה הפיתוח הסופי, כי שוב אתה צריך לעשות הכנה, וחלק מהתדמית של הבדיקה הזאת זה הכנה שאתה עושה לפניה, שזה חתיכת, איך נקרא לזה, שטיפת קיבה באופן עצמאי.
לא, הכנה היא מאוד, היא לא נעימה, וגם בגלל שבקולונוסקופיה עושים אותה בתשטוש, אז גם אנשים לא זוכרים, לא מרגישים שוב דבר בבדיקה. אבל את ההכנה הם זוכרים לפני זה, כי הם עשו בבית.
זה בדיוק מה שאני אומר, שזה לאכול, או לאכול דברים רכים, ויום לפני רק לשתות.
כן, ולא, וגם לקחת חומר משלשל ולרוץ לאסלה, לא חזור, לא חזור, כמה פעמים. אז כדי להתקדם עם זה, קמה חברה ישראלית נוספת, שעדיין בפיתוח, עוד לא השלימה, נקראת צ'ק קאפ, נמצאת גם כן ליד חיפה. עבדתי שם הרבה מאוד שנים. והם אמרו, אנחנו נפתח משהו עוד יותר מתוחכם. אנחנו נוכל לסרוק את המעי בלי הכנה בכלל.
אני מנסה להבין את התהליך הזה, כי אפשר, אבל הוא עדיין צריך עוד תאורה, או איזה משהו שבצורה רפלקטיבית מחזיר קרניים, קרני אור, כלומר משהו ספקטרלי, שמחזיר קרני אור, ואז לפי התצורה של ההחזרה, אתה יודע מה קורה שם.
אז אתה בכיוון, אבל לא בדיוק. הממציא שמו דוקטור יואב קמחי, גם כן בוגר טכניון, הרבה חבר'ה מהצפון. הוא, ברקע שלו פיזיקה גרעינית, והוא בעצם פיתח מעין איזה מקם, אפשר להגיד, שמבוסס על קרינה, שהקפסולה יש לה מקור קרינה מאוד מאוד חלש, אבל מספיק לטווח של 2-3 סנטימטר.
אוקיי.
והיא סורקת את המעי, וקולטת את ההחזרים של הקרינה מהדופן של המעי. זה כמו תתאר לך מטוס שטס מעל עיר ומודד את המרחק בגובה, אם יש איזה גבעה או משהו כזה, הוא מודד את המרחק, ואז הוא מצייר תמונה תלת-מימדית של הדופן של המעי. Okay. ואם יש פוליפ שבולט פנימה, זה כמו איזה גבעה שמטוס טס מעליה.
אבל רגע, הוא גם יכול לגלות את זה מרמה יותר צעירה, זאת אומרת, אם זה עדיין הנקודה הזאת, הנקודה שתהיה באיזה גודל, אבל היא עדיין שטוחה?
את השטוחים עצמם הם עדיין לא יכולים, הם עובדים גם על הכיוון הזה, אבל
הם
אומרים מחמישה, תראה, הפוליפים, ככל שהפוליפ יותר גדול הוא יותר מסוכן, זאת אומרת, ההסתברותית, הרופאים שנכנסים לקולונוסקופיה, הם מסירים כל פוליפ שהם רואים.
שנייה, דוקטור, בגלל זה אני שואל אותך, כי זה נשמע אולי עם הרבה מאוד עוקצנות מסביב, אבל כשאתה מסתכל על נקודה כזאת, אם אתה רואה אותה לאור, אתה רואה כאילו היא שטוחה, או בוא נגיד עם איזושהי תלולית, אבל בפנים הרבה יותר קשה לראות את זה.
נכון, ולכן באמת פוליפים שטוחים שהם נדירים אבל הם קיימים, או נגעים שטוחים נקרא לזה, רק אפשר עד היום, בינתיים רק בקולונוסקופיה לראות את זה.
דוקטור לבקוביץ', ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
דיברת על הגודל, כשהוא שם ומתפתח לצדדים, זאת אומרת, הוא לא מתפתח פנימה, הוא לא גדל כמו נניח הרצן של זית, או כמו גרגר חומוס, הוא עדיין נושא את הסכנה בחובו?
כן, יש פוליפים שטוחים שהם נראים כמו כאילו איזה קביעה קטנה או משהו כזה, והם יכולים להתפתח לסרטן. אז רופא שבזמן הקולונוסקופיה יש להם היום מכשירים של מיקרו-כירורגיה להסיר גם פוליפים שטוחים. הם מסוגלים לעשות גם את הדברים האלה.
אבל יש דרך לזהות אותם קודם. זאת אומרת, בקולונוסקופיה אתה יכול לראות את זה, אבל אם אתה מחדיר את הקפסולה הזאת, ואם כרגע אני מסתכל עליה, היא נראית בהחלט כמו גלולה, כמובן קצת יותר כן. גדולה, היא תיכנס
אבל
לתוך...
אבל היא מחליקה בקלות, כי זה מאוד חלק. כן, זה, אני זהו, בלעתי זה, כבר הרבה קפסולות.
זה נכנס לתוך בית הבליעה ועובר פנימה. השאלה אם הוא מצליח, עד איזה רמה של אובי הוא מצליח לייצר תמונה מציאותית, או אפילו בהדמיית אור, כי זה מאוד קשה לראות את זה.
אז אנחנו מחלקים את הפוליפים לקטנים מאוד, שזה בין 1 ל-5 מילימטר, בינוניים בין 6 ל-10 מילימטר, וגדולים זה מעל 10 מילימטר. אז הקפסולות okay. מתאימות לפוליפים הגדולים והבינוניים. את הקטנים הן עלולות להחמיץ. Okay. זאת אומרת, לכן...
גם את השטוחים.
גם את השטוחים. לכן לכל בדיקה יש יתרונות וחסרונות, אבל אם מישהו ישאל אותי, אני מוכן לעשות קפסולה, אבל לא מוכן לעשות קולונוסקופיה לעשות, אני אגיד לו בוודאי, עדיף לעשות משהו, מה שלא לעשות שום בדיקה בכלל.
אני רוצה לשאול אותך ככה שאלה אחרונה, כי אנחנו על הקצה, אז רק נגיד שהקפסולה הזאת משדרת גם כן לאותו מתקן שאתה נוסע על הגוף, ואז אתה מסתובב עם זה נניח 3 ימים,
או פחות, או תלוי, פחות. עד שהקפסולה יצא, אבל זה משדר לך, או מודיע לך שיצא.
האם באמצעות בדיקת דם, או בדיקת נפח אוויר, לא נפח, בדיקה ספקטרלית של אוויר, אנחנו מתישהו נוכל לזהות קיומם של גידולים כאלה?
כן, בעתיד כן, יש כבר מחקרים, יש אפילו חלק חברות שעובדות על זה, שהן הולכות בשני כיוונים. יש חברה אחת שעושה בדיקות דם ומחפשת סמנים לסרטן. ועם סמנים גנטיים, והמחשבה היא שאם יש איזשהו פוליפ משמעותי או גידול סרטני בשלב מסוים, הוא שולח, נקרא לזה חלקי תאים או חלקי של החומר הגנטי לדם, ואם מצליחים לזהות את זה, אז אפשר יהיה לגלות את זה, אז מגלים את הסרטן, לא מגלים פוליפים שפירים.
ואז מתחילים לחפש, אוקיי.
וכיוון נוסף, יש עוד חברה ישראלית שלוקחת דגימות צואה, ועל פי המייקרוביום, על פי החיידקים שנמצאים בצואה, הם מסוגלים לעשות הקישור בין אוכלוסיות מסוימות של חיידקים לבין נוכחות של סרטן במעי.
דוקטור שלמה לבקוביץ', תשמע, אנחנו יכולים עוד, יש לי עוד שאלות כאורך המעי, אבל נאלץ להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
אני רוצה להגיד משפט אחד רק.
אוקיי.
כל אחד ששומע אותנו צריך לקחת אחריות על עצמו או על ההורים שלו, תלוי לפי הגיל, כל מישהו מעל גיל 50, זה סרטן שאפשר למנוע. Mm-hmm. קחו אחריות, לכו להיבדק.
תודה רבה. לויטין, מנכ״ל דיפטרה, דיפטרה, איך זה נקרא?
דיפטרה,
דיפטרה. AI. AI, שלום לך. אתה כלומר, החברה שלך יושבת באוניברסיטת ירושלים, באוניברסיטה העברית בירושלים.
אמת.
נכון? ובעצם המחקר שלכם נועד לנצל דרכים מוכרות לטיפול גם ביתושים, אבל היה צריך לעבור משוכה די משמעותית כדי להגיע לזה, בגלל המורכבות של היתוש.
יש טכנולוגיה בדוקה, כן. עובדת, mm-hmm. להדברת מזיקים באמצעות מזיקים.
כן, קוראים לזה הדברה ביולוגית.
הדברה ביולוגית.
וכל באמת. אחד לוקח את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה. השיטה היא מוכרת, בוא תציג אותה אתה.
נכון, השיטה היא סך הכל היא מאוד פשוטה להבנה. זה נקרא Sterile Insect Technique, mm-hmm. או שיטת החרק העקר. זה מתבסס על שתי עובדות מאוד יפות של הטבע. Mm-hmm. את הרבה מאוד מזיקים, הנקבות מזדווגות רק פעם אחת בחיים, והן גם אלה שמסבות את הנזק. אם אנחנו מדברים על יתושים, mm-hmm. אז הנקבות הן אלה שעוקצות ומעבירות את המחלות.
וואחד נזק.
כן, כן. הזכרים לא עוקצים. אם אנחנו מסתכלים על מזיקים חקלאים, הנקבות הן אלה שעוקצות את הפרי ומטילות בפנים את הביצים.
כדרך חיים של חרקים, בעצם התכלית של השיטה הזאת היא לפזר זכרים עקרים, הנקבות יעשו איתם אהבה.
מדויק.
כן, יכניסו את האיבר ההטלה לתוך הפרי, ולאכזבתן הרבה לא יצא כלום.
מה שקורה זה שמפזרים, השיטה אומרת שאתה מפזר המוני זכרים עקרים,
כן.
מהסוג של חרק היד, mm-hmm. ואז כשהנקבות מזדווגות איתו, הן, הביצים של מטילות לא בוקעות.
תראה, זה חצי מרקע המחקר, כי הרקע הוא קצת יותר רחב. אתה סיפרת לי על כך שביתושים היה צריך למצוא טכניקה קצת יותר מורכבת, ממש לעשות שם הפרדה. אז בוא נגיד שהיה צריך למצוא קודם למה זה לא עובד על היתוש, השיטה הזאת של עיקור לפני, איך נקרא לזה, לפני פיזור?
אז בוא רגע נעשה סדר.
אוקיי.
אז השיטה, Sterile Insect Technique, היא שיטה שקיימת משנות ה-50, היא קיימת כבר קרוב ל-70 שנה, היא עובדת. לממשלת ארצות הברית יש פרויקט בגואטמלה, יש מפעל.
היא עובדת על זבובים.
נכון, היא עובדת על זבובי הפירות הים תיכוני. Mm-hmm. יש פרויקט מאוד גדול, אמריקאי, מפעל בגואטמלה, שמייצר מעל מיליארד זבובים כאלה מדי שבוע, ואז מפזרים אותם ממטוסים. והם מקבלים ממש שליטה אפקטיבית באוכלוסייה של החרק הזה.
אוקיי.
Okay. עבור חרקים אחרים, חרקים, מזיקים חקלאיים אחרים, או על יתושים, נעשו המון מחקרים בעשרות השנים האחרונות, כולל מחקר של גוגל בפרזנו, קליפורניה, שחררו שם כמעט 15 מיליון יתושים זכרים עקרים, והשיגו 95% הנחתה של אוכלוסיית היתושים.
אבל אתה צריך לייצר אותם.
צריך לייצר אותם, נכון.
אוקיי.
אז נשאלת השאלה, אם זה כל כך אפקטיבי, והאנושות כבר, יש לה את הכלי הזה ביד כבר 70 שנה, למה אנחנו עדיין סובלים ממזיקים חקלאיים, מיתושים? יתושים עד היום, החיה הכי קטנית על כדור הארץ.
לא תשכנע אותי שזאת שאלת המחקר.
זה לא שאלת המחקר, אבל השיטה הזו היא הייתה תקועה. למה היא הייתה תקועה?
זאת שאלת מחקר יותר מעניינת, נו?
יפה. אז התחום של Sterile Insect Technique, למרות שהוא הוכח כמאוד מאוד יעיל בלהשיג את המטרה שלו, הוא מאוד מאוד יקר. כשצוואר הבקבוק העיקרי שם הוא הצורך לשחרר זכרים בלבד.
אוקיי.
כי אוי ואבוי לנו אם נתחיל לשחרר נקבות.
אבל לא סתם זכרים.
זכרים עקרים, כמובן.
ואז אתה צריך לעשות מיון של החבורה הזאת.
מדויק. ואז נשאלת השאלה, איך אתה עושה מיון של חרקים?
עכשיו צמצמת לי את שאלת המחקר. עכשיו, כדי לעשות את זה, יש הרבה שיטות לאתר חרק. כלומר, לאתר זכר. קודם כל לראות שהוא מסתובב לך ליד האוזן, אבל הוא לא עוקץ אותך. אמרנו, רק הנקבה עוקצת. אבל זאת לא שיטה, זאת, אתה צריך לגדל אותם למעשה. אז מתי אתה יכול לראות שיש לך זכר?
אז באופן כללי, mm-hmm. מה שקורה היום, יש ממש מקצוע כזה, יש אנשים שמקבלים ספציפית $14 לשעה בארצות הברית, יושבים וממיינים יתושים בוגרים, פשוט לפי העין. כי אם אתה תסתכל על זכר בנקבה בוגרים, מאוד קל להבדיל ביניהם. הנקבות גדולות יותר, לזכרים יש מחושים שנראים אחרת.
כן, אבל אז אתה גם צריך לדעת בדיוק מה הבגירות שלהם כדי להבין שהם בגיל של, בוא נגיד, יום וחצי, הם מגיעים לגודל מסוים.
כן, ברגע
אז הנקבה לגודל כזה, והזכר לגודל
ברגע שהם בוקעים והופכים מגולם לבוגרים, אתה כבר יכול ממש בעין, אפילו בלי זכוכית מגדלת, להגיד את ההבדלים ביניהם. זה מאוד פשוט. מה הבעיה עם זה?
אתה לוקח, אוקיי.
מה הבעיה עם זה? אם אנחנו חושבים על חרק בוגר, תחשוב על יתוש בוגר. הוא נורא נורא רגיש.
כן.
ואורך החיים שלו מאוד קצר.
למה זה לא אכפת לי שהוא רגיש?
יפה, אז למה אכפת לך? אז תחשוב שאתה היום מייצר במפעל יתושים זכרים עקרים. יש לך פס יצור, אתה מייצר אותם. ובגלל שהמוצר שלך הוא רגיש, ואורך החיים שלו הוא נורא קצר, אתה מקבל מוצר שאתה לא יכול לשלוח. אז אתה חייב לבנות היום מפעל לייצור של יתושים זכרים עקרים, ליד mm-hmm. כל מקום הדברה. וזה למה השיטה הזאת תקועה כבר 70 שנה.
אוקיי.
זה בדיוק מה שאנחנו פותרים.
אתה מדבר למעשה על חיי מדף של מוצר.
נכון.
למה? יתוס חי כמה זמן? יום?
לא, הוא חי סדר גודל של שבוע בטבע, mm-hmm. אבל תחשוב מה זה אומר עכשיו לדחוס זכרים בוגרים לתוך קופסה. Mm-hmm. הם פשוט לא ישרדו את המסע.
אני מכיר ארגון שעושה את זה, קוראים לו צהל, הוא דוחף הרבה חבר'ה לתוך מסלול חיול, ובסוף יוצאים חיילים.
אז okay. אני רוצה לספר לך שצהל הוא ארגון נהדר, והחיילים שלנו הרבה פחות רגישים, הרבה יותר עמידים מיתושים.
אבל תראה, זה אולי בהלצה, אבל בסופו של דבר, יתוש זכר, מעצם העובדה שהוא זכר, הוא מחזיק מנגנון קיום, די יעיל ודי יציב, אבל אתה צריך לזהות אותו.
הבעיה היא שבוא נגיד בביצעת את המיון, כן? יש היום כלים לבצע מיון של חרקים בוגרים, mm-hmm. בין אם זה בן אדם שיושב עושה את זה ידנית, ובין אם זה רובוטים, כמו שפיתחו גם בישראל, גם בארצות הברית, פיתחו טכנולוגיה.
זה מה שאמרתי, זה לא לראש היהודי לשבת ולברור את זה.
הראש היהודי יצר machine learning, מצלמות שמסתכלות על החרקים ויודעות מערכת רובוטית שיודעת למיין אותם.
זהו, ויש... הנקבה מטילה המון, המון ביצים,
מאות
נכון. ביצים, יוצאים מהם מאות זחלים, אולי קצת פחות, אבל בגדול מאות זחלים. איך זה עובד? כלומר, כל הזחלים יוצאים לאיזושהי נקודה מסוימת, באיזשהו מקום, אתה לוקח אותם, מה הלאה?
אז בוא נעשה סדר, איך זה עובד היום,
כן.
ומה אנחנו מביאים לשולחן.
אוקיי.
אז היום מחכים, כל הטכנולוגיה הקיימת היא מחכה mm-hmm. שהיתוש יהיה בוגר,
כן.
ואז מסתכלים עליהם, בין אם זה בעין אנושית, בין אם זה בעין של computer vision, mm-hmm. וממיינים אותם בשלב הזה, בשלב הבוגר. זה שאלה, זה משימה קלאסית ל-computer vision.
Okay.
אתה מראה למחשב 100 זכרים, אתה מראה mm-hmm. לו 100 נקבות, הוא אומר, תודה, הבנתי, מפה אני אמשיך הלאה.
הוא צריך לקחת אותם, לשים אותם כל אחד בנפרד.
כן, בגדול זה עובד על שפריצים של אוויר כאלה. מעבירים היום יתושים דרך איזשהו מסלול, mm-hmm. ואז ברגע שמזהים שזה זכר או נקבה, נותנים לו שפריץ של אוויר בשביל להכווין אותו לתעלה הנכונה.
כלומר, אתה צריך, השפריץ הזה של האוויר הוא בעוצמה מסוימת, כדי שהוא, בוא נגיד אם זה זכר, אז הוא צריך פחות אוויר, אם זה נקבה יותר חזק.
או שזה כיוון שונה, זה פשוט מכווין אותם לתעלה אחרת.
לא, זה ברור, אבל שוב, איך זה עובד? זאת אומרת, לחץ האוויר הזה, הוא בא מלמעלה, מהצדדים. איך הוא יודע את מי כן להעביר? כי יש, יכולה גם להיות נקבה שהיא קצת יותר קטנה מהזכרים, אם היא נולדה חולה, למשל.
לא, אז אתה מביא אותם, אתה מבודד אותם אחד-אחד, הם מגיעים לאיזשהו תא כזה, תא המיון
כן.
נקרא לזה,
כן.
ואז המחשב מחליט, האם דובר בזכר או נקבה,
כן.
ואז הוא, תחשוב שהוא פותח את הדלת בהתאם. אם זו נקבה, הוא פותח לה דלת ימין. אם זה זכר, פותח לו דלת שמאל. זה מה שזה, זה איך זה עובד היום. הבעיה עם זה, זה שאתה מקבל מוצר שאתה לא יכול לשלוח. אתה חייב לשחרר את היתושים בקרבת מקום הייצור שלהם.
אוקיי.
Okay. אם יש לך עכשיו מפעל בלוס אנג'לס, that's it. אתה יכול לשחרר אותו רק בקרבת המפעל הזה.
אוקיי.
Okay. וזה מה שתוקע את השיטה. כי זה מאוד יקר להקים מפעל ליד כל מקום הדברה.
והשיטה של דיפטרה AI?
אז אנחנו לוקחים שיטה ש-70 שנה נמצאת בשלב מחקרי בגדול, mm-hmm. ולוקחים אותה, סוף סוף פותרים את צוואר הבקבוק העיקרי שלה, שזה באמת אותו מיון לפי מין. Mm-hmm. כי מה שה...
אני לא סתם התעקשתי.
מה שהצוות שלנו הצליח לפתח, זה טכנולוגיה שממיינת חרקים, mm-hmm. וביניהם גם יתושים, בשלב הזחל, שזה היה נחשב לבלתי אפשרי. כי זחל okay. הוא אמיני.
Okay.
אין שם עברי רוויה, mm-hmm. אין על מה להסתכל. ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד יעילה, מדויקת ומהירה, ואני עוד רגע אספר איך. והיתרון הכי גדול שם, by far, הוא העובדה שזחל לוקח לו סדר גודל של שבועיים להפוך לחרק בוגר. Mm-hmm. וזחל הוא מאוד עמיד, הוא חי במים.
Okay.
אז אתה מקבל מוצר שיש לו חיי מדף של בין 10 ימים לשבועיים, שאתה יכול ממש לשלח. Mm-hmm. ואז אני יכול לבנות מפעל אחד, ולחסות איתו מדינה שלמה, או אפילו region של מדינות.
אתה יכול לשלוח מישראל לאוסטרליה, וזה יגיע די מהר.
אני לא אשלח בין מדינות, כי זה שאלות של רגולציות.
לא, באופן כללי, כן, אוקיי.
אבל נגיד, אני יכול לבנות מפעל אחד שיחסה את כל יבשת אירופה, או מפעל אחד...
נתת לו חיי מדף יותר ארוכים בגדול, באופן משמעותי.
נכון. עכשיו נצלול למה שרצית לשמוע, אני מניח.
בהחלט.
איך עושים את זה? איך זה עובד? אז עד לא מזמן בכלל לא יכלתי לדבר על זה, אבל היום קיבלנו כבר אישורים מעורכי הדין של הפטנטים, הכל מוגן, אפשר לדבר על זה בצורה יחסי פתוחה. מה שקורה זה שנכון, הזחלים אין להם עברי רוויה, אבל אם מסתכלים פנימה אל תוך הזחל, בספקטרום אור מאוד מאוד מסוים, ניתן להבחן תאים של עברי הרוויה הזכריים to be, כלומר, מה שהולך להתפתח לקראת עברי הרוויה הזכריים.
עושים להם אולטרסאונד או משהו כזה.
לא בדיוק אולטרסאונד, אבל כן, יש אורכי גל מאוד מסוימים, מסתכלים עליהם.
מה זה, דופלר? כלומר, אתה מקבל צילום?
אתה מקבל ממש תמונה, כן.
אוקיי.
תמונה שגם בעין אנושית אני יכול להראות לך, אני רואה, פה יש קטם, זה אומר שזה זכר, פה אין קטם, זה אומר שזו נקבה.
אוקיי.
ושוב, כשאתה מראה למחשב את התמונות האלה...
אני יכול לחשוב מה זה הקטם הזה, אבל אתה יודע מה, לא היום.
בצורה הכי פשוטה, זה מה שהולך להפוך לאשכים זכריים של יתוש.
אני, אוקיי, בסדר.
אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בנינו מערכת שהיא פלטפורמה, שמורכבת מהרבה מכונות. כשכל מכונה, הדרך העבודה שלה זה שהיא מתחילה ממיכל, שמכיל גם זכרים וגם נקבות בשלב הזחל. אנחנו מזרימים אותם אחד-אחד דרך imaging region, כלומר מקום שיש בו מספר מצלמות שמסתכלות על הזחל הזה, מצלמים סדר גודל של 100 תמונות בשנייה, ואז מחשב מקבל בחלקיק שנייה, מקבל החלטה האם הוא מסתכל על זכר או על נקבה. יש פה אלגוריתם AI שיודע לקבל את ההחלטה הזו.
הוא יודע, הוא רואה את הקטם הזה או לא.
האם הוא רואה את הקטם או לא, בדיוק. ולפי זה אנחנו יודעים למיין אותם, אם זה זכרים הולכים ימינה, אם זה נקבות, הולכות שמאלה וכו'. את הזכרים אני לוקח לשלב הבא ביצור, שזה שלב העיקור. אני מעקר אותם באמצעות הקרנה רדיולוגית, או אקס-ריי.
כן, זה הקרנה די מוכרת כבר.
זה מה שעושים משנות ה-50, בדיוק.
זה הנקבות?
ואת הנקבות, את חלקן אנחנו הורגים, כי אין לנו צורך בהן, וחלקן אנחנו מחזירים לכלובי הרוויה.
אתם לפחות מעבירים את אלה שהורגים בתוך צנצנת וודקה, או שזה ישר ל...
תשאל איך הורגים מתושות.
שאלתי.
בהקפאה, ששמים אותם במקרר.
זה יתושות פולניות, אתה יודע. איך אתה הורג יתושות ארץ ישראליות?
גם אין לו שורדות
מקרר. באותה שיטה בהקפאה?
כן. אפילו לא הקפאה, פשוט מקרר.
אין להם תכלית אחרת? אני שואל ברצינות, זאת אומרת, יכול להיות שיש להם איזשהו סוג של תכלית אחרת, נניח לצורך העניין, לעקר גם אותן, ממש לעקר אותן, ולפזר אותן, ואז אתה איבדת דור שלם, כי הזכרים, גם הזכרים יכולים למעשה, הזכרים של היתושים יכולים למעשה להתרבות רק פעם אחת.
יש פה כמה דברים. נקבה, גם אם תעקר אותה, היא עדיין תעקוץ. ועדיין היא יכולה להיות וקטור של מחלות.
אהה, אוקיי.
אז אתה לא רוצה. זה פעם אחת. פעם שנייה, כל השיטה הזו עובדת על למעשה הצפה של האוכלוסייה הטבעית. אנחנו משחררים היום בפיילוט שלנו יחס של פחות או יותר 1-20 או 1-30. כלומר, על כל יתוש שיש היום בטבע, אנחנו משחררים פי 20, פי 30, כדי שסטטיסטית נקבה בטבע תזדווג עם זכר שלנו ולא עם זכר טבעי. ואם אני אשחרר גם נקבות, אז אני אקטין את הסיכוי שנקבה טבעית תזדווג עם יתוש שלי.
ויק לויטין, הצלת את העולם.
בדרך לשם.
תודה רבה לך.
תודה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה בפרק הבא? מהגורן ומהיקב, ניצול מכלול מחקרים חקלאיים להרחבת המידע ושיפור הגידולים.
החברה פיתחה טכנולוגיה ייחודית שיודעת לאגם נתונים ממגוון רחב של ניסויים שמתרחשים היום בעולם על ידי כל שרשרת הערך בעולם החקלאות והמזון, לטובת פיתוח של פתרונות לחקלאים, ולמומחים בחקלאות שעוזרים לאותם חקלאים על מנת לגדל טוב יותר.
תזונה אישית לשינויים גופניים אצל הסובלים מעודף משקל.
היום שאנשים רוצים לרדת במשקל בעצם נותנים הנחיות שהן יותר ספציפיות, יותר כלליות. אז מה שבמחקרים באמת של הנוטרגנטיקה ממש מיפו כל מיני גנים שקשורים למטאבוליזם של שומנים, מטאבוליזם של פחמימות, השעון הביולוגי, באיזה שעות צריך לאכול ארוחות, ודרכם למעשה פיתחו את האלגוריתם שהוא יכול לעזור לכל בן אדם להבין איזה מזונות יהיו טובים לו ואיזה לא.
ותמונה בשלושה מימדים כדי לבדוק איך הבגד נראה על הגוף או הקורסה בסלון.
יכול לשלוח לי כמה שתר תמונות של האינטריאר של הרכב שלך. ואנחנו כבר נעשה את זה, כמה שיש יותר תמונות, נוכל לעשות זה בצורה יותר אוטומטית. אם יש מעט מאוד תמונות, זה יהיה בצורה יותר ידנית. בכל מקרה, עדיין תמיד יש התערבות ידנית.
אז עכשיו, על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.